חמש בערב, השוטר הטוב.
יושבת לחבורה של אומנים פריבילגיים, אלה שכל חייהם לוטפו ופונקו על ידי חבריהם לשולחנות הקפה בתל אביב. חבורת קובעי טעם, חבורת מעצבי דעת קהל, חבורה הזאת שניהלה את התרבות והתודעה והשפה והמיינסטרים הישראלים במשך שנים, והחליטה בינה לבינה מי נכון ומה לא, מה קנון ומי לא, מי יוצר חשוב ומי הוא מוזיקאי עלוב. יושבת החבורה הזאת של הגידי גובים ואסף המדורסקים והגברים לבית סובול באיזה בית קפה, ומצקצקת בלשונה שעה שהיא מעלעלת בעיתון הארץ. תראו מה הם עושים לפלסטינים, לילדים פלסטינים, איזה בן תרבות יכול לעמוד מנגד כשהוא רואה את מה שמעוללים הקלגסים הישראלים במדים לאזרחים האומללים הללו. אנחנו מוכרחים לעשות מעשה כאנשי תרבות. מלצר, עוד שוט אספרסו למקיאטו, ועט ודף נייר גם, לא לשכוח, עליי לנסח משהו בבהילות מוסרית וערכית ויהודית. אחרי הכל, אינני יכול לעמוד מנגד מול פשעי הכיבוש, כאומן, כהומניסט, כישראלי וכאמור, בעיקר כיהודי. פשעי מלחמה, מצטרף לחתימה ישי שריד, בנו של יוסי שריד. זוכרים את יוסי שריד? אחד מנביאי אוסלו הגדולים, ומי שהאמין בכל לב שישראל היא מדינה כובשת ונעדרת מצפון, ושיש להעניק לפלסטינים האומללים מדינה. והנה בנו, אידיוט שימושי מטעם עצמו, סופר בינוני להחריד אגב, והפריבילג הכי גדול ברשימה, ככל הנראה, שכבר ראה בעיניו את השבעה באוקטובר, מחזיק אחרי אבא המנוח. פשעי הכיבוש, פשעי מלחמה, פלסטינים אומללים, וכמובן צהל הנורא והבלתי מוסרי. ישי שריד מוסרי. החייל בן ה-19 שנמצא כרגע בסכנת חיים בעזה, לא. רק ישי שריד ויאלי סובול הם המוסר והמצפון. כל היתר רוצחים צמאי דם כמובן. אז הבוז והקלון והמסתמה להם. חבורה בזויה ונקלט שעל גבם של מאות אלפים שלחמו ונפצעו ונפלו וחייהם השתנו והתהפכו לבלי שוב, מבקשת לעשות איזה סיבוב תקשורת מוסרי, להקים מהם ממש. והשוטר הטוב הוא לעידן עמדי, שלא מפחד לצאת נגד החבורה אדירת העוצמה הזאת של כל הקובעים והקובעות בתרבות הישראלית, מהסיבה שבניגוד אליהם הוא לא רק מנגן, הוא גם נלחם. והוא נתן לעם ישראל לא רק את כישרונו לשירה ונגינה, אלא גם את גופו ואת חייו בעזה. והוא חשוב לי ויקר לי כמו כל חייל, הרבה יותר מכל סופרי ישראל ואומניה ומנכלי גופי התרבות שלה ביחד. כולם ביחד לא שווים את צרוך נעלו של חייל אחד ששומר עליהם ועל מוסר בתי הקפה שלהם. ממש, אבל ממש ברגע הזה, מסכן את חייו בשבילם ובשביל העצומות שלהם.
אחרי התאומות, אבל הוא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד או לחיות. חמש בערב, השוטר הרע.
וואו, חזק מאוד. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. 150 בכירים לשעבר של מערכות הביטחון התכנסו כדי להאשים את ישראל בפשעי מלחמה. החשובים שבהם הפיקו סרטון של 3 דקות, ובו הם קוראים להפסיק את המלחמה שכבר אינה מוצדקת בעיניהם, כי כבר הכרענו את החמאס כידוע, והם גם מסיתים את הרמטכ"ל, ראשי המוסד והשבק לדפוק על השולחן ולסרב לראות הממשלה. הם מגדירים את עצמם כמומחים עם 1,000 שנות ניסיון. אז ככה, כל המומחים הללו עמדו בראש הצבא והמוסד והשבק, כלומר היו בעלי השפעה. אבל הם רוצים שתאמינו שהם לא קבעו כלום, רק ראש הממשלה קובע. אם כך, מדובר באלו שחשבו כמו ראש הממשלה, או שהתקרנפו ולא עמדו על דעתם. אחת מהשתיים. אם אז לא היה חשוב מה הם אמרו, לא חשוב גם מה הם אומרים עכשיו. אבל אם בתקופתם השפיעו על המדיניות, יש להם גם חלק בפישי אוסלו וההתנתקות בעסקת שליט ב-7 באוקטובר. הם שהבטיחו לנו במשך שנים שהחמאס מורתע ושיקרו או שהיו טיפשים, אומרים לנו עכשיו תפסיקו את המלחמה, הרי החמאס כבר הוכרע. 1,000 שנות הניסיון שלהם הם 1,000 שנות קונספציה מוטעת. ועוד משהו. גיבור ישראל, באמת, אמירם לוין, אומר שישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה. פעם הוא סיפר על אין אל חילווה, בלבנון הראשונה, איך הוא הכניס פגז בבית עם מחבלים, גם כשהיו בו אזרחים, וכשהחיילים שלו הציעו להיכנס לעזור לנפגעים, הוא הורה להם להמשיך לראות. ככה זה במלחמה. אבל איך הצביעות לא הורגת אותו היום, כשהוא מאשים את צהל בפשעי מלחמה? או עידן חלוץ, שאמר מכה קלה באווירון, אחרי חיסול שחדה עם 11 ילדים סביבו, נראה אותם הולכים להג, מסגירים את עצמם ומספרים להם על פשעי המלחמה של צהל.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, ערב טוב שי.
זה הרצף שוטרים מצוין, וחוט השני עובר בין שניהם, ואני רוצה סימנים רק לשתי הקבוצות.
הצודקים הצליחו להרגיז אותנו.
לא, זה פשוט לדבר כך על חיילינו, איזו חוצפה, איזו עזות מצח, ובשביל מה? אלה רוצים להתנאות ולהתגאות ולהתייפייף בעיני העולם, ואלה רוצים סתם לדפוק את נתניהו ואת הממשלה. זה לא משנה אפילו מה הסיבה, אבל הם פוגעים בנו, בחיילינו, בילדים שלנו שעכשיו נמצאים שם, ששוכבים בבתי החולים ובבתי העלמין ובמחלקות השיקום. בהם אתם פוגעים, אתם לא מבינים. בהם.
או שלא מבינים, או שלא אכפת להם. חדשות.
עם שי גולדן ואריאל דד.
ועם האורחים והמפיקים, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי על השידור, שקד וולפין. שוב, ערב טוב שי.
ערב טוב ואריה. יש תוכנית עמוסה לפנינו. בוא נצא לדרך, יאללה.
אנחנו מיד מתחילים. אני מוכן להגיד לך שגם אני לא לגמרי מובן לי לאן נתניהו הולך. האם הוא עוד נותן עוד הזדמנות או סיכוי לעסקה כוללת? אני מבין שגם הוא מבין כבר שחמאס לא רוצה שום עסקה חלקית. לפחות נתן תשובה שלילית עד היום. או שהוא באמת חותר להכרעה צבאית. וכל זה נוכח הדלפות ממה שאומר רמטכ"ל בחדרים סגורים, בפורומים סגורים, שהוא לא ייתן את ידו למהלך שיסכן את החטופים. אני לא ממש יודע איך יוצאים מהדבר הזה.
אבל רק שיעשה משהו כבר, שיפעל. משהו, לא משנה מה, באמת, אני אקבל הכל, רק שיפעל כבר, אנחנו תקועים, שיזוז.
אולי אלוף במילואים יעקב המדרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ועמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון, אולי הוא יכול להבהיר לנו קצת, איך, ערב טוב, יעקב, איך אתה מעריך, לאן הולך נתניהו, לנסות בכל זאת להגיע לעסקה כוללת, או להכרעה צבאית?
אני לא יודע, אני רק רוצה לומר מה מונח בשני הצדדים, בלי לרמות את עצמנו. הכרעה צבאית פירושה שאנחנו נכבוש את שארית רצועת עזה, ייקח כמה חודשים. זה דבר שצהל יודע לעשות אותו, אם מקבל פקודה מהדרג המדיני. ואנחנו כנראה נסכן מאוד את הסיכוי להוציא את ה-20 חטופים שעדיין חיים, להוציא אותם חיים. האלטרנטיבה השנייה זה ללכת לעסקה שתחזיר לנו את 20 החטופים החיים, אבל תשאיר את עזה בשליטה של חמאס. לא חשוב איך יקראו לזה, יהיו לזה כל מיני שמות ועניינים, זה מה שיצא. ואין לי ספק שבין שתי האלטרנטיבות האלה מאוד מאוד קשה לקבל החלטה.
כשנתניהו אומר, אנחנו נכנס את הקבינט, סליחה, כדי לקדם את 3 מטרות המלחמה, הכרעת חמאס, שחרור חטופים והבטחה שאז לא תהווה איום על ישראל. בפועל, שמעתי כמובן את הדברים שהצעת, אבל בפועל, מה ניתן לעשות כדי לקדם לצורך העניין את שחרור החטופים? הכרעת החמאס, אני מבין, זה דבר אפשרי. כיבוש הרצועה מן הסתם אפשרי גם כן.
שחרור החטופים פירושו קבלת הדרישות של החמאס. אין דרך לקבל בנקודת הזמן הנוכחית 20 החטופים בלי לקבל את דרישות החמאס. ולכן זה עומד בסתירה אחד לשני. אי אפשר לעשות גם וגם. הגענו לנקודה שבה החמאס מבין שאסור לו בשום פנים ואופן לוותר על החטופים, כי ברגע שהוא יוותר על החטופים לא נשאר לו שום קלף ביד, ואז באמת נוכל להשמיד אותו. ולכן הוא רוצה לוודא שתמורת 20 החטופים שיש לו, צהל יעוף מהרצועה. יהיו כל מיני מילים יפות, אבל בסופו של דבר החמאס יישאר השליט ברצועה.
ואם היית היום עומד בראש המל"ל, מה היית ממליץ לראש הממשלה?
לא יודע. היות ואני לא בקיא בפרטים, אני לא מכיר את כל המסעים ומתנים, אני לא יודע כל מה שהובטח, וכל מה שיובטח, וכל מה שנאמר, לא בינינו לבין האמריקאים, לא בין המתווכות לבין החמאס, אני פשוט לא מכיר את התמונה. אני לא חושב שאני יכול מבחוץ לתת איזושהי מצאה הגיונית, שהייתי בפנים סניתי את כל אלה שנתנו עצות מבחוץ בלי לדעת את הפרטים.
ברור.
יש אמירה שאומרת בואו נשחרר את כולם ותמיד נוכל למצוא סיבה, תירוץ, עילה להיכנס בחמאס. איך...
היות ושמעתי את ההבטחות האלה באוסלו, כשהסבירו לי שזה אדיר, ושמעתי את ההבטחות האלה כשיצאנו מלבנון, ששמעת ההבטחות האלה כשיצאנו מעזה, ובאף אחד מהמקרים האלה אנחנו לא פעלנו על פי מה שאמרנו, אני ספקן גדול מאוד לגבי ההבטחות האלה, לדעתי אין בהם ממש, אתה יכול לא לעשות משהו, אבל ברגע שהתחלת תהליך לחזור בך, להפוך את הביצה, את החביתה לביצה, כמעט זה בלתי אפשרי, לא בלתי אפשרי, אבל כמעט זה בלתי אפשרי.
אומרים לנו, הנה עם חיזבאללה אנחנו בכל זאת מרביצים להם.
נכון, כי בחיזבאללה היה לנו הסכם עם האמריקאים, הם לא החזיקו חטופים, אנחנו קבענו את תנאי המסע ומתן, אנחנו והאמריקאים, משום שחיזבאל היה מוכה, ולא היה לו חטופים. ואנחנו קבענו את זה למסע ומתן. יש מכתב צד של האמריקאים, שכולם הכירו אותו ביום חתימת ההסכם, ובו נאמר, שאנחנו ממשיכים לפעול על פי תנאים, א', ב', ג', וד', ואנחנו עובדים על פי התנאים האלה. לא ה', לא ו', לא ז', אבל א', ב', ג', ד', כן.
תגיד.
לכתוב. וזה בלתי ניתן להשגה בעזה, זה גם בגלל אופי המקום, יהיה הרבה יותר קשה ומורכב.
תגיד, כשמדברים על ערבויות בינלאומיות לאי לוחמה, מה הכוונה? אתה חותם למי? לטראמפ? לאום? למי? בפני מי אתה מתחייב ומי אמור לאכוף את זה ביום פקודה?
אין כלל בעניין הזה. זה תלוי מי יהיו הגופים שיהיו חתימו על ההסכם. בלבנון זה ארצות הברית. בעזה זה יכול להיות ארצות הברית, זה מדינות ערב, ולא יודע מי עוד. נגיד מדינות ברית אברהם וסעודיה, הם יערבו לחמאס שהם וארצות הברית ערבים לכך שישראל לא תתקוף את החמאס בעתיד. והן יכולות להניח שלישראל יהיה אינטרס גדול מאוד לשמור את מערכת היחסים עם מדינות ברית אברהם ועם סעודיה ועם האמריקאים, ולכן היא לא תתקוף.
והיה ויש עילה לתקוף, ואני מעריך שהחמאס ייתן לנו יותר מעילה אחת במהלך הזמן.
תלוי מה יוגדר בהסכם. בהסכם בלבנון יש הגדרות מדויקות, מה הן עילות לתקוף. אנחנו תוקפים לפי העילות האלה. תלוי מה יהיה בהסכם. אני מתאר לעצמי שמאחר ופה החמאס מחזיק אותנו בגרון בגלל החטופים, אז תהיה קביעה יותר חזקה של החמאס מאשר שלנו, אבל קשה מאוד לדעת. יכול להיות שבמסע ומתן מורכב נצליח גם אנחנו לשים תנאים שיאפשרו לנו לתקוף לפחות באופן תיאורטי.
בעבר באירועי חטיפה אחרים, בוודאי במתרים אחרים, סבנה ואנטבה ומסגב עם ומעלות, צהל פעל וגם סיכן חטופים. ועכשיו מדליפים, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, שהרמטכ"ל אומר בשיחות סגורות שהוא לא ייתן ידו לפעולה שתסכן את החטופים. מה השתנה? אנחנו השתננו
דברים שנראו פעם ברורים מעליהם, במקרים שהזכרת, הפכו להיות שונים. ואנחנו, תזכור, תמורת חטופים, שחררנו מאות ולאחר מכן אלפי מחבלים. הוא תלבד לא לסכן את החטוף. אז אנחנו השתננו במשך הזמן. זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אני אתפלא מאוד אם הרמטכ"ל יקבל פקודה ברורה, אז הוא יאמר אני לא מבצע אותה, כי זו פקודה חוקית בעליל. ניתנה בעבר, ואין בה שום דבר בלתי חוקי. היא דרך אגב דומה מאוד לנועל חניבל, שאומר שמותר לסכן חטופים, אסור להרוג אותם
בכוונה. כן.
בכוונה תחילה, אבל מותר לסכן אותם. ואני חושב שזה נועל נכון.
והיו חטופים שלצערנו נהרגו באש על המחבלים, בדרך לרצועה.
אני לא מכיר כאלה, לא מכיר כאלה מקרים, אבל יכול להיות שיש כאלה מקרים. אני גאה מאוד להיות מאלה שכתבו את הנועל הזה בזמנו. לא, אני אישרתי אותו, אבל אני אגיד, הייתי מהשניים שהגו אותו, כי אני חושב שהוא נועל מאוד מוסרי ומאוד נכון בתנאי חיינו. אבל הדברים השתנו, דברים שפעם לא נהגנו לעשות, כמו למשל לשחרר חטופים, לשחרר מחבלים תמורת חטופים. אנחנו עושים את זה דבר כבשגרה, מאז אני חושב 82, 83, אני חושב שמנחם בגין היה הראשון שהתחיל עם זה, ואחר מכן זה הפך להיות חזון נפוץ, וראש הממשלה הנוכחי תמורת גלעד שליט שחרר למעלה מ-1,000 מחבלים.
אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה עוד נשוחח. כן. תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה גם לכם, ויום טוב.
קראתי שמשפחות חטופים נערכות להוציא משט לעזה כדי להגיע הכי קרוב אליהם. אני יכול להבין את את החלק הרגשי של זה, אבל האם זה הגיוני, בהנחה ש שהמשטרה וחיל הים ינסו לעצור אותם, אבל אם הם באמת יגיעו לעזה, אז מה הרווחנו? שיהיו לחמאס עוד חטופים?
ראשית, אנחנו לא קוראים לזה משט, אלא שייטת 50. למשט יש קונוטציות אחרות, ואנשים אחרים עשו את זה. בשייט הזה של שייטת 50, נציגים של 50 המשפחות, בזעקה, עוד זעקה, אנחנו מחפשים כל דרך יצירתית לזעוק את זעקתנו וזעקת העם להשבת כל החטופים. אבל אני גם מרגיע שאני חושבת שראיתם עד עכשיו איזה משפחות אנחנו, ואנחנו נעשה את הכל עם אישורים. אנחנו לא באים לפרוץ מצורים כמו המשטים, לכן אנחנו לא משט.
כן, הבנתי. כלומר, אין חשש שהבעיה תוחמר ולא תוקל, להפך.
אתה יודע שהיום בהומור אמרתי גם שיודעים שיש חטופים ובכל זאת היו שגגות, אז אני מקווה שלא תהיה איזה ירי שגגה, אבל אנחנו מתכוונים לזעוק ולהשמיע את זעקתנו, כי אני לא יודעת, האוזניים מלאות שעבה, ואנחנו נחפש כל דרך לזעוק את זעקתנו.
כשבעצם, למי מכוון את המחאה? לאוזניה של מי, לאוזניו של מי, אתם רוצים שהדבר יגיע?
ראשית, ממשלת ישראל ועומד בראשה, ושנית, אנחנו קוראים לכל העם, קוראים לכל העם להצטרף לזעקה, לזעקה שדורשת למצוא כל דרך להגיע להסכם כולל, להשבת כל החטופים. אנחנו עוד רגע, שנתיים מהאירוע הזה, כולם ראו את התמונות המצמררות, האיומות, הקשות של רום ושל אביתר, ואי אפשר להמשיך להישאר אדיש לזה, אלא אם כן אתה בוחר לא לצפות בהם, כמו רוטמן היום, שאמר שלא כדאי לצפות בסרטונים האלו.
אני מזכיר לך שהערוצים המסחריים, 11, 12, 13, נמנעו לפחות בשנה הראשונה מלשדר את סרטוני החמאס, כי אמרו, אנחנו לא ניתן יד לתעמולת החמאס.
אני לא אדבר על ערוצים כאלה או אחרים, אני אמא של תמיר, כל אחד משדר מה שהוא משדר, להבדיל מערוצים, רוטמן הוא נבחר ציבור, הוא יושב בישיבות, בוועדות שמשפיעות על החיים שלי ושלך, וגם של החטופים. אני חושבת שיש הבדל בין נבחר ציבור לבין כל גוף אחר שחייב לעשות את עבודתו. נבחר ציבור צריך לראות, לשמוע, להקשיב, כדי להבין באמת מה קורה לחטופים בצד השני, וגם להקשיב לנו, משפחות החטופים, להבין מה קורה לנו בשנתיים האיומות האלו, שהיקרים שלנו נמצאים שם. הבן היקר שלי, לצערי הרב, הוא חלל. לכן לא נראה אותו אור ועצמות, כי מה שנשאר ממנו זה עצמות, וגם לעצמות אין שום כבוד של להשיב אותו לקבורה באדמתו.
שמענו שהצלב האדום הבינלאומי ראה את הסרטונים האלה, ובאמת הביע את זעזועו וקרא מיד לשחרר. את היית מצפה מהם לעוד משהו חוץ מאיזה הבעת תמיכה?
תחזור על
הצלב האדום הבינלאומי, שהוא הגוף שם.
בוודאי, בוודאי. אנחנו, ככה, אני שומעת קצת אטון בשאלות, אבל אין לנו טענות רק לממשלת ישראל, אבל ממשלת ישראל היא הממשלה היחידה שלי. עם זאת, הצלב האדום, מתחילת הדרך יש לנו טענות לצלב האדום שאמור להיות גוף ניטרלי שדואג לכל זכויות דם בכל מקום שבו הוא נמצא. והצלב האדום נמנע מניעה מוחלטת כבר מתחילת הדרך לדבר גם בגנות חמאס. כל מה שהוא אמר זה הם לא מאפשרים, והוא היה, אני ציפיתי לפחות שהצלב האדום היה צריך לעצור אז ולומר אנחנו לא נכנסים לעזור לאף הזאתי אם הם לא מאפשרים לנו לעזור לחטופים הישראלים שנמצאים שם. אז הצלב האדום לא עשה את עבודתו עד היום לפחות כלפי החטופים שלנו, וזה עומד כמובן לרעתו, ואם היום הוא יצליח להיכנס, אבל הנה אנחנו שוב שומעים שאם זה יקרה, זה עם איזושהי רשימה ארוכה, לא יודעת, של החמאס, של דרישות כאלה ואחרות. עם הכל אני מקווה שהצלב האדום יצליח להגיע לכל חטוף חי ולתת לו את העזרה המיידית, הרפואית, התזונתית, רק כדי שישרוד, הטיפולית, כל מה שעוד אפשר, כדי שבאמת את החיים נזכה עוד לקבל בחיים וגם להשיב את החללים. אז גם לצלב האדום יש לנו טענות רבות, לי באופן אישי, אכזבה מאוד מאוד גדולה מגוף שאמור לעזור לכל אזרח בעולם, בכל מקום שהוא יזדקק.
את מרגישה אגב הקמפיין נגד מעשי ישראל בעזה שכרגע בעולם כולו עושה רושם, עושה לו כנפיים, שהקמפיין שלנו למען החטופים קצת נבלע ודח, אולי אפילו נעלם תחת שעון התלונות על ישראל ומעשיה בעזה?
אני חושבת שזו עובדה שהקול הבינלאומי היה איתנו מאוד בשבעה באוקטובר, וככל שעובר הזמן הוא פחות איתנו. א', לצערי, זה גם מראה את השכחה המהירה, אבל אני חושבת שגם הזמן שבו, אין מה לעשות, אנחנו הצד החזק כרגע.
לכן באים נבלות, אלינו בטענות.
נכון, ויש שם נבלות, נבלות חמאס, אני רק אסיים את המשפט ברשותך, ויש שם נבלות חמאס שמחזיקים בחטופים שלנו, אבל אנחנו מתעקשים להמשיך את המלחמה עוד ועוד ועוד, שהיא גוררת את המחירים האלה גם של הקול הבינלאומי. חבל לי ששוכחים מה שעשו לנו, אבל גם אנחנו צריכים לדעת מתי לעצור.
יעל אדר, אמו של תמיר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית. שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
אמור לי ידידי, אני מוכרח לשאול אותך, איך נדע מה מצב חטופנו בעזה אם נמנע מהציבור את התמונות האלה, ולמרות שאנחנו יודעים שהחמאס מביים אותם והחמאס מתסרט אותם והחמאס עושה מעשה נבלה בלתי נתפס בכלל, אין שאלה בכלל, ועדיין האם הציבור לא צריך להיחשף לתמונות האלה בכדי שיוכל לגבש דעה בנושא?
אני לא אפתיע אף אחד. אני התראיינתי בשבוע שעבר לביביסי, בקשר במענה לקמפיין הרעבה. לא ראיתי את הסרטון, כי הסרטון עוד לא פורסם. נכון? ובכל זאת, הדבר הכי פשוט, הכי מובן מאליו, שאנחנו גם יודעים מהחטופים שכבר שוחררו, לא צריך בשביל זה סרטון. ואני אמרתי למנחה, אמרתי, חברים, יש קמפיין הרעבה? הערבה היחידה שקיימת בעזה, זה שיש 20 איש שהחמאס מרעיב, והם החטופים שלנו. זו הערבה היחידה שקיימת בעזה, וכנגדה צריך להילחם, וכנגדה צריך לנהל את הקמפיין, וצריך לעשות הכל כדי שכל העולם ירד מקמפיין הערבה השקרי, וידבר על הערבה האמיתית שמתרחשת,
שזה לחטופים. אפילו לשיטתך, התמונות של אביתר ושל רום מחזקות את טענתך.
אתה צודק, ולכן באותו רעיון הבוקר שאמרתי את זה, אמרתי את זה באותו משפט, ממש באותו משפט, אמרתי, לעשות שימוש בסרטונים האלו ובתמונות האלו לעולם, לטובת הסברה, לקחת, לבחור את החומרים שאיתם אנחנו עובדים כדי לשכנע את העולם, בין אם ברמה האישית, בין אם בקיד, אתה יודע, בהסברה נקודתית למובילי דעת קהל, בין אם לגורמים דיפלומטיים, בין אם לגורמי תקשורת, לאינפלואנסרים, לעיתונאים, אז מצוין, מה זה מצוין? אוי ואבוי שיש לנו חומרים כאלו, הלוואי שכל החטופים היו בבית ולא היה לנו חומרים כאלו, אבל כשיש חומרים כאלו, צריך לעשות בהם את השימוש, אבל את השימוש ההסברתי, אבל העובדה שבכל ערוץ, במדינת ישראל, אין במדינת ישראל בן אדם אחד ויחיד שלא מבין את חומרת המצב, שחשב לפני שפורסמו הסרטונים, שזה לא כזה נורא שיש חטופים, אין בן אדם כזה. אז את מה אנחנו, למה אנחנו נותנים לחמאס את היכולת לשלוט בסדר היום שלנו, בעיניים שלנו, בלבבות שלנו, בעיתוי שמתאים לו? אנחנו תעשו את החומרים האלו, כמו שאת החומרים מהשבעה באוקטובר, ידענו איך להוציא, למי להוציא, להראות אותם לקהלים מסוימים, הקרנה, חברי כנסת, כל מי שעשינו את מה שצריך. אבל השאלה היא, האם עכשיו הסרטונים האלו צריכים להיות הווידאו, הוויז'ואל שרץ לכל אורך היממה בערוצי החדשות שלנו? ומי שלא מבין שהחמאס הוציא את זה בדיוק בשביל המטרה הזאת, משחק לידיים של חמאס, זה נורא פשוט. וכל כלי התקשורת היו, דיברו כמוני בתחילת המלחמה.
כן, כן, הזכרנו את זה קודם, שהחליטו לא לשדר.
מה השתנה מתחילת המלחמה?
מה שהשתנה? או, אתה רוצה שנדבר על מה השתנה מתחילת המלחמה, שמחה?
אני רק אסיים את השאלה הרטורית. מה השתנה מתחילת המלחמה? האם פתאום הגענו למסקנה שחמאס הם יותר נחמדים, או שהם דואגים יותר טוב לחטופים, או מה השתנה? או שהנחישות, לדעתי,
אני אגיד לך בדיוק מה השתנה. מה שהשתנה זה שחלק גדול מהציבור חש שהממשלה הזאת דעתה לא בכלל עוסקת בחטופים, היא אינה משקיעה, שנייה, סליחה, שנייה, היא אינה משקיעה, כך מרגיש חלק גדול מהציבור, את המשאבים הנדרשים, את המאמץ הנדרש, ואת הרגישות הנדרשת, כדי להתמודד עם הסוגיה הזאת, והשוואה והזעקה של הציבור לא מגיעה אליהם, ולכן הציבור אומר, כנראה שיצטרך להבהיר את המדינה, כדי שהממשלה תסכים להזיז את ישבנה.
אני חושב שמי שאחראי להפצת המסר המזעזע שאתה מדבר עליו, צריך פשוט שיסתובב כשבושה וצלימה מכסה את פניו. הרי הממשלה שולחת את החיילים, הממשלה מנהלת את המערכה, הממשלה לצערי אגב הסכימה לעסקאות חלקיות מזעזעות, שאני חשבתי שזה המחיר שלהם, הוא נורא והיום, גם על החטופים שנשארים בפנים, וגם על החטופים שנשארים בפנים, וגם על הפגיעה במטרות המלחמה, ועל נסיגה משטחים, ועל פגיעה בחיילים שמסרו את הנפש על ההישגים האלו. אז הממשלה כבר הסכימה בגלל שהכפת לה מהחטופים, ובגלל ש... וחמאס לא הסכים, וכל מי שעסק בנושאים המצרים המתנים האלו אומר את זה. גם אלו שאהבו את נתניהו, גם אלו שלא אהבו את נתניהו, כולם אמרו את אותם דברים. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה השתנה? מה שהשתנה שבתחילת המלחמה, וזה גם מענה לשאלה ששמעתי בשולי הרעיון הקודם, מה השתנה מתחילת המלחמה? מה שהשתנה זה שבתחילת המלחמה כולנו היינו מאוחדים, כל התקשורת הישראלית, כל הציבור הישראלי, היינו מאוחדים, וככל שעבר הזמן, חלק מאיתנו, אגב חלק קטן, אבל שעושה המון רעש, חבר להרגלים הישנים.
לא, לא, זה לא חלק קטן.
חבר הכנסת רוטמן, ברשותך, יש לנו...
אל תהפוך את זה לשוליים.
דקה וחצי לנושא נוסף, ברשותך. הממשלה כנראה תחליט היום על הדחת היועצת המשפטית לממשלה, וככל הנראה בגץ יקבע שההדחה הזאת היא בלתי חוקית. איך נראה לך נועל העבודה מאותו רגע? יעבדו איתה, לא יעבדו איתה, לא יזמינו אותה, לא ישאלו אותה, יחזירו את המכתבים שלה, איך זה יעבוד?
אני חושב שלמעשה כל מה שקורה עם היועצת המשפטית לממשלה, נועל עבודה, זה מטיפת גבולות הז'אנר, כמו שקוראים לזה. אין שום עבודה, רק שנייה, יש פה צעקות, אין שום עבודה פרודוקטיבית, רק שנייה, אין פה שום עבודה פרודוקטיבית של יועצת משפטית עם הממשלה, אנחנו רואים את הציטוטים שיוצאים מתוך ישיבת הממשלה, שהיא מדברת על שיתוף פעולה, ואז באותה מידה שהיא מדברת על שיתוף פעולה, היא גם מדברת על כך שכל חוות הדעת שלה נדחות. היא הפסידה בבג"ץ, למרות שפעמים רבות היא סרבה לייצג את עמדת הממשלה, והתברר שעמדת הממשלה הייתה ראויה לייצוג. אין נועל עבודה נכון היום מול היועצת המשפטית, וההחלטה הזאת בעצם רק החלטה שבעזרת השם תתקבל היום בממשלה, רק מעידה למובן מאליו. מה שכתוב גם בתוך ועדת שמגר, כאשר יש חוסר כל כך, חוסר יכולת לעבוד ביחד, אי אמון כל כך גדול בין הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה, ועל זה אין מחלוקת, היועצת המשפטית, זה או שהממשלה תלך הביתה או שהיועצת המשפטית לממשלה תלך הביתה. זה נורא נורא פשוט, כך קבע שופט שמגר בדוח שלו. אז עכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שבה כשמישהו יש לו חוסר אמון מוחלט בממשלה, הוא לא עובד עבור הממשלה, אלא הוא יוצא לשוק הפרטי ועושה שם מה שהוא רוצה, או שאנחנו חיים במדינה לא דמוקרטית?
חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה ושלום.
דיווחי תנועה, פרסומות?
כן, דיווחי תנועה, קודם.
ובשש, ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, לשבר שר המודיעין וראש אקה בצהל, שלום לך.
גם לך.
בואו נתחיל מהדבר הכי פחות חשוב לכאורה. ראש הרשימה שלכם, יאיר לפיד, היו המון אומנים שקראו לעצור את המלחמה והשימו את ישראל בפשעי מלחמה, ויאיר לפיד אמר, לא אהבתי את העצומה, היא מסבירה את מה שאומרים עלינו שונאי ישראל בלי להסביר את הצד השני. אז בסדר עושים כל אלה ראשי הרשויות שהודיעו שהם מחרימים אותם?
אני חושב שאין צבא בעולם יותר מוסרי מהצבא שלנו, מצהל. אני חושב שמדי פעם קוראים תקלות, בוודאי שצהל לא יודע לבצע רצח עם, בוודאי שהמפקדים עושים הכל לשמור על תואר הנשק, ובאמת אין צבא בעולם שבמציאות שמתרחשת בעזה היה מתנהג ברמת המוסר כמו שצהל מתנהג.
שכוח. אז מה היא כמשמלן? מה זה אומר לנו שצריך לעשות ביחס לאותם אלה שמאשימים את צהל בפשעי מלחמה?
אני חושב שצהל לא מבצע פשעי מלחמה. הבעיה של מה שקורה בעזה זה לא צהל. אם מתכוונים לעניין של ערבה כסוג של פשע מלחמה שצהל עושה, שיפנו לממשלת ישראל, ואם מתכוונים להרוס את עזה או להשמיד את עזה, שיפנו לשרי ממשלת ישראל, שם נמצאת הבעיה שלנו.
ועדיין לא ענית לי מה צריך להיות היחס לאלה שמאשימים את צהל.
אני חושב שכמו שבמקרה הזה גם לפיד אמר, אני חושב שאם מאשימים את צהל, בוודאי שזה צריך לבוא גם עם הצד השני של מה שהוא עושה, ואני לא במקום שאני מתעסק בעונשים.
אגב, אתה יודע מה היחס? אני ככה קצת חקרתי את הנושא של בין ההרוגים, נקרא להם במקרה הזה מחבלים, לוחמים לאזרחים במלחמות במאה ה-20 והמאה ה-21.
שי, אני לא...
לא, אני אספר, לא, אני...
אבל אני יודע, אני אגיד לך
מה. לא, אני בא לחזק אותך.
אני
בא לחזק אותך.
אני יודע מה אתה להגיד, בבקשה.
היחס הוא 75% אזרחים, למול 25% חיילים / מחבלים שבמלחמות נהרגים. במלחמת ישראל, הנאצים האלה, זה 1-1. 50-50. אנחנו ביחס הנמוך ביותר במערב.
נכון.
ביחס הנמוך ביותר במערב.
נכון.
והעולם כולו עושה עלינו חגיגה.
תראה, אני חושב קודם כל שאת הדברים האלה צריכים לדעת גם מפקדי צהל ולקבל צ'פחה על המאמצים שלהם ושימשיכו ככה בשביל לא לפגוע בבלתי מעורבים. ובאשר לעולם, אז אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים קודם כל להיות גאים בצהל, אבל גם לדעת שיש שרים בממשלה הזאת שמספקים להם תחמושת הרבה יותר מאשר חתימה של אומנים. ומי שמדבר על ערבה ועל השמדה ועל גירוש ועל פצצת אטום, שיקח בחשבון שיש גם עולם בצד השני, שחלקם מחפשים את הדברים האלה. אבל זה שמחפשים אותם, זה לא אומר שצריך לספק להם אותם, וגם אני כאזרח מדינת ישראל, כיהודי, נחרד מהביטויים האלה של פטרי הממשלה. ודרך אגב, זה כואב לי שבנימין נתניהו מקשים להם יותר מאשר לקולות האחרים.
כן. חוק הגיוס. דקה לפני שהדיחו אותו, פרסם יולי אדלשטיין את הנוסח שלו, את הטיוטה האחרונה שלו. מה שהוא פרסם, טוב בעיניך? מקובל עליך?
ככה. לפני זה, אני בדיוק יוצא עכשיו משש וחצי שעות שישבתי בוועדת הכנסת.
וואי וואי.
שבהם הודח...
מקווה ששינית תנוחה מפעם לפעם, כי זה מרשם לפצעי לחץ.
אבל אני יודע שאתה פרופסור, ואני מאוד מכבד את זה, אתה גם את זה יודע. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. אם אני צריך להגיד, אני אגיד שני דברים, אני אצטט את יולי, את מה שאני אמרתי במילים אחרות קודם, וגם ליושב ראש. אמרתי, תרשמו לפניכם, יוד באב, הכנסת כבר לא תהיה אותה כנסת, מהיום הזה. כשיושבי ראש ועדות יצטרכו לציית לראש ממשלה, כשבעצם מי שינהל את הכנסת וראש הממשלה, אין הפרדת רשויות וגם אין דיונים אמיתיים. וכשהורים שקולים ונציגי משרדי ממשלה ורבנים ראשי ישיבות יבואו ל-40 דיונים ויגידו שאם התוצר של זה הוא לא מספיק טוב להם, אז ימחקו את מה שהיה בוועדות ויתחילו דיונים עם יושב ראש חדש, אז אין כנסת אחר כך, בכל ההיבטים.
זה לא תמיד היה ככה בחוקי התקציב,
מעולם,
למשל?
מעולם.
חוק התקציב, תמיד עבר ככה בדיוק.
לא, 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 ארי, אתה טועה. מעולם לא ניהל יושב ראש ועדה 40 דיונים, ואז החליפו אותו מעולם. אני מכיר את הקדימים.
אתה אומר זה עניין כמותי, אבל אני אומר שבצד האיכותי, הם תמיד צייתו להוראת הממשלה.
בהיסטוריה של הכנסת, דרך אגב, יש משנת 92 נדמה לי ו-2007 יש תקדימים של התייחסות לדבר הזה מסטס מסז'ניקוב, אני לא רוצה כרגע להיכנס, זה לא מעניין את המאזינים. אני חושב שהמאזינים מבינים את ההיגיון יותר מאשר אם זה קשר בדיוק משפטית או זה לא קשר משפטית. הם מבינים שכשבאים לכנסת חברי כנסת, כמוני לדוגמה, ויושב מתוך 38 דיונים מתוך 40, ובאים, כמו שאמרתי, ראשי ישיבות שקולים, רבנים שאיבדו תלמידים שלהם ולחלקם גם את הילדים שלהם, ושופכים את שיחם ואת עמדתם באשר לאיך צריך לראות חוק גיוס, ואחר כך כשיושב היושב ראש ומקשיב להם ומוצאים משהו מתחת ידיו כתוצאה מזה שהוא הקשיב להם, והוא לא נוח בדיוק לראש הממשלה מסיבות פוליטיות, בתוך מלחמה, מחליפים יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אתם יודעים כמה דיונים היו על סקירות מודיעיניות, על הערכות צווי 8, על הכרזות מצב מסוים בעורף, אין דבר כזה, אבל כנראה...
אז הכנסת היא כבר לא אותו דבר.
ממש ככה, ואני אגיד עוד דבר, שאלת אותי על החוק הזה, החוק הזה שיולי חשף אותו היום, הוא עדות לכך שגם אנחנו לא בנינו על זה שיצא חוק שישרת אותנו. אבל יולי אמר וניסה לעשות הכל שיצא יחסית חוק מאוזן. אתם יודעים למה? כדי שהילדים שלנו לא מחר בבוקר, אבל אולי בעוד שנתיים יהיה עוד מישהו שיסע איתם את האלונקה הזאת.
תגיד,
החוק
למה...
הזה לא יביא.
אלעזר,
לא יביא.
אלעזר למה לא ננצל את שעת הכושר? ואתם, ומפלגות ציוניות אחרות, לחבור עכשיו לממשלה רק כדי להעביר את חוק הגיוס. רק כדי להעביר את חוק הגיוס.
חוק, סליחה. אני בעד. כמו שאני אומר על החטופים, נראה אותם מביאים חוק שאנחנו יכולים להצביע עליו.
על החוק הזה אתה יכול אבל... להצביע? החרדים לא בממשלה.
לא, מה זה נקרא? תגיד, אתה עושה את חוק, מה זה לא בממשלה? מה אתה חושב? איך ידיחו עכשיו את יולי? קואליציה. מי בקואליציה? החרדים לא באו להצביע? המשתמטים הכי גדולים.
מה ששי מציע זה תנצלו את החריץ הזה.
לא, תנצלו את שעת כושר הזאת.
שנייה.
אבל אלעזר, זה שעת כושר טובה, פוליטית, ושעה גדולה לעם ישראל. אפשר לנצל את ההזדמנות שהחרדים מחוץ לאירוע, ונעביר חוק סוף סוף.
סליחה, הם לא מחוץ לאירוע, אתם לא הבנתם את זה. תסתכלו על מי מינו למנכ״ל משרד השיכון, בסדר? אתמול יריב לוין. בסדר, אתם עושים צחוק? החרדים לא בקואליציה, אבל מצביעים עם הקואליציה בכל דבר, והקואליציה משלמת להם. בג'ובים, בהשתמטות, בכל מה שאתם רוצים. אין סרט כזה שעכשיו הקואליציה תצביע, נגיד, על חוק גיוס שאנחנו יכולים להצביע, וזה יעבור. נתניהו לא רוצה את זה. נתניהו, מה שאכפת לו זה לא שתהיה לו רוב. אכפת לו שתהיה לו הקואליציה הזאת, גם אם למעלה מרבע מהחברים שלה לא עשו יום אחד מילואים, ולא יודעים מה זה מילואים בכלל.
חבר הכנסת אלעזר שטרן, אלוף בצהל, בדימוס, תודה רבה.
אני שומע את ההנחות שלך, ארי, אני...
לא, לא, הוא פשוט יהודי.
אני הייתי חותם על החוק הזה היום. אני הייתי חותם על החוק הזה היום.
אבל סליחה, אל תדאג, הם לא חותמים עליו. זה לנו בהצלחה.
אמן, בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה, אלעזר שטרן. שלום לשופט בדימוס, פרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בית המשפט המחוזי לתל אביב לשעבר, שלום, ומי שרכש כרטיסים להופעה שלך ואלברשטיין, והחליט שמוטב לו לא להגיע לאור החתימה שלה לעצומה. שלום לך.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. קצת חולק על הסריפה שלך,
אז יאללה, אז תדייק אותי.
זה לא מוטב לי לא להגיע, לא, כאילו יש לי שתי אפשרויות, ואני בוחר בזו הטובה ביותר.
אוקיי.
לא פעולת מחאה, מחאה שקטה, אני לא חוסם צירים, לא מבעיר אש, ולא אעמוד בהופעה ואקרא בוז.
כן.
זו דרכי למחות, וזהו, זה לא...
פשוט משאיר כיסא ריק.
כן. תשמע, אני
כבר מי שכתב לי שהכיסא לא יהיה ריק, ישימו שם תמונות של אחינו החטופים. אמרתי, כן, שישימו תמונות מאותות החיים האחרונים שקיבלנו, כדי שיראו במי, את מי מחזק את מי מחזק בכתב האומנים הזה, ומי אחראי להרעבה באמת.
אני בוודאי מזדהה איתך לחלוטין בעניין שעליו אתה מוחה. אבל אנחנו שומעים גם על ראשי רשויות שהודיעו שאותם אומנים שחתמו על הקרוז או הצטרפו לקריאה הזאת, הם לא ייתנו להם פרנסה, לא יעבדו אצלם. אתה חושב שגם זה מוצדק?
אני נגד חרמות. אני לא חושב שמה שאני עושה זה חרם. אני כמי ש... כי הם, כפרופסור באוניברסיטת אריאל, יודע חרם מהו ומה הנזקים שלו. אני לא חושב שצריך לעשות את זה. בטח לא, זאת אומרת, כל פרט יכול להחליט לעצמו, אבל כשמדובר ברשות שהיא תחרים אומן מסוים, או תתורה, או תנחה, או תבקש מאחרים לעשות את זה, זה לא נראה לי נכון.
תגיד, אני רוצה אז להבין, אתה עכשיו יותר לעולם לא תנחח בהופעות שלך באלברשטיין, או שזה אירוע נקודתי? רק כדי שנבין לגבי הדיוק של המושג חרם.
קודם כל, אני בעבר לא כל כך רחוק הייתי בהופעה שלה.
כן.
לא כל כך מרבה ללכת להופעות, וכל עוד היא תעמוד מאחורי מכתב כזה או מכתבים כאלה, לא אלך. בוודאי שאפילו לא אקנה כרטיסים, זה לא אקנה ולא אלך. אתה יודע כמה הצעות קיבלתי, יכולתי לעשות מזה עסק. ממחירת הכרטיסים שאני מוותר עליהם. יש לי הרבה מאוד הצעות כאלה, ואני חושב שההצעות האלה באות משמעי שאנשים חושבים שאם הכיסאות יהיו מלאים, אז ערוות המכתב הזה תחוסה, לא תתגלה.
היא תתגלה, אבל תגיד לי, מה עם עיתון הארץ למשל? יש אנשים שאומרים, אני הפסקתי את המינוי שלי על הארץ, כי הוא... כותב מה שהוא כותב, המנשר של האומנים זה הזמנה לקייטנה על יד מה שמתפרסם כל יום בארץ.
נכון, נכון מאוד, אני, גם לי יש מנוי דיגיטלי על הארץ, ואני כל יום חושב אם לא להפסיק אותו, ולא יכול לעשות את זה מכל מיני סיבות, לא חשוב, אבל אני חושב זה זכותו של אדם להחליט שהוא איננו רוצה לקרוא עיתון מסוים.
לא, זה בסדר.
קריאה ל... חרם היא בעיניי לא מהלך נכון. הרי היינו בתקופת המחאה הפוליטית לפני המלחמה, היו קריאות להחרים את משרדי הממשלה, את גורמים כאלה ואחרים. במידה מסוימת גם הסרבנות של אז או מה שהם קוראים הפסקת התנדבות, זה גם היא סוג של החרמה, שפשוט זה לשלוח חרבות, לתקור את עצמך בחרב, או לתקוע גול עצמי. לכן אני לא בעד חרם, אבל אני בהחלט חושב שלכל אדם יש חופש להחליט מה הוא עושה.
עכשיו, השאלה, ותמיד אני כאדם שבעצמו כתב מספר ספרים, ויש לי דעות, כנראה זהות לשלך על המכתב הזה ועל האנשים שכתבו אותו, עדיין יש בתוך המוזיקאים גדולים וסופרים גדולים, ויש לי בבית ספרים של חלק מהסופרים ותקליטים של חלק מהמוזיקאים האלה, הם ימשיכו ללוות אותי, אני אמשיך להזין לשירים, אני אמשיך אם אני ארצה לקרוא בספרים, אנשים האלה ימשיכו להיות חלק מספריי, מסליחה מחיי, בלי שאני אסכים עם דעותיהם, ואולי אפילו אכעס עליהם. כי אם אני אתחיל לחלק את העולם לאנשים שאמרו דברים פוליטית שאני מסכים איתם, ולא אמרו, אני אשאר פה כנראה עם 90% מהאומנים, לא מדבר על ישראל, בעולם.
אני
מחוץ לחיי.
תיאודורקיס, עד שאמרו לי שהוא כתב את המוזיקה להמנון של אשף.
כן. לא, אבל הרי כל כך הרבה אומנים ענקיים בעולם, הם אנטישמים, שונאי ישראל, בעבר ובהווה, מה עושים? מה עושים הדבר הזה?
זה קושי. גם אני קורא, לא כל כך מקשיב למוזיקה, אבל אני קורא דברים של שכתבו כאלה, שהם לא אוהבי ישראל, אפילו אנטישמים. וזו בהחלט שאלה. אבל איפשהו המקומם במיוחד זה שהדברים באים מתוכנו, וברגע כל כך קריטי שכל אמירה כזו מחזקת כמעט במישרין את החמאס, מפני שמה שהחמאס רוצה זה להקטין את חוסר הלגיטימציה למה שהוא עושה, ולהגדיל את חוסר הלגיטימציה של מה שאנחנו עושים. זה מחזק אותו. ואנחנו, ואנשים כמו האומנים הללו תורמים לזה. אני בשום אופן לא מוכן למחוא כפיים לדבר הזה. לא מוכן, איך נאמר שם, תשכח ימיני אם אני אעשה כזה דבר.
פרופסור עודד מודריק, השופט בדימוס, תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים האלה.
בבקשה, ערב טוב.
גם לך. פרסומות?
פרסומות.
17:00 עם שי גולדן ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
אהלן.
אמרו, הדליפו, מסרו, אני לא יודע מה המקור. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר, אני לא אתן את ידי לפעולות של צה"ל שיסכנו את חיי החטופים. עכשיו נניח שהקבינט מתכנס ומחליט, הבנו, חמאס לא הולך לעסקה, או שהתנאים שלהם זה לא משהו שנפגש עם איזושהי התחלה של החלטה של ישראל עם מטרות המלחמה, ולכן הקבינט ייתן לרמטכ"ל פקודה לכבוש את הרצועה. מה הוא אומר? הוא יסרב פקודה?
קודם כל יש לך כמה לקונות בדיווח שלך. אחד, הקבינט בכלל לא מתכנס. ראש הממשלה לא רוצה לכנס את הקבינט, כי הוא יודע למה הוא לא רוצה לכנס את הקבינט. אז נכון עכשיו הוא לא כנס את הקבינט, וכנראה גם לא צפוי שהוא יכנס את הקבינט בימים הקרובים בסוגיה הזאת. שתיים, הרמטכ"ל בא לדרג המדיני ואמר לו, חבר'ה, תקשיבו, שלחתם אותנו למשימה לבצע את מרכבות גדעון. על בסיס המשימה שביקשתם איתנו, הכנו תוכניות, עמדנו בתוכניות, הגענו להכרעה שרציתם, לצערנו הרב, אתם בחלק המדיני לא עשיתם את המהלך שלכם, אבל זה שלכם, אני לא יכול להתערב בחלק שלכם. מה שנשאר כרגע זה שאני צריך כרגע לקפל את החיילים שלי, שיושבים במקומות מסוימים ברצועת עזה, והופכים להיות פגיעים.
זה לגמרי ברור, אני שואל, אני לא יודע אם הוא אמר את זה בקולו, לא אתן את ידי לפעולות של צהל שיסכנו את חיי החטופים, ואם הוא יקבל פקודה?
אם הוא יקבל פקודה, הוא צריך לבצע אותה.
אז הוא ייתן את ידו.
הוא לא ייתן את ידו, כי הוא יעשה את המקסימום כדי שבאמת חטופים לא ייפגעו, ולכן התוכנית שהוא בא ומציע כרגע לממשלה, הוא אומר, חבר'ה, תקשיבו, אני כרגע אקטר גם את העיר עזה וגם את מחנות המרכז, אני אבצע שם הרשה ארטילרית והפצצות של חיל האוויר, ובמקביל אנחנו נבצע מבצעונים, ופשיטות, אחת לכמה זמן, על כל מיני מקומות, על פי בסיס מודיעין, ועל בסיס יכולת מבצעית, ושם אנחנו נטפל בחמאס עד שאנחנו נטיש אותו בצורה כזאת, שבעצם נביא אותו למצב של, בתקווה, לחידוש המשא ומתן ולהגיע להסכמים.
תגיד, אבי, כשאומרים הרמטכ"ל אומר בשיחות סגורות, מן הסתם אנחנו מבינים מה מקור ההדלפה הזאת. ואני מניח גם שמי שמדליף את הדברים האלה, רוצה כנראה להשפיע באמצעותם על החלטות שתקבל הממשלה. איך אנחנו שוב במצב שבו בסביבתו של הרמטכ"ל, אני אומר את זה בלשון עדינה, מדליפים דברים כדי להשפיע על החלטות ממשלה?
הממשלה לא מתפקדת.
ולכן הווה נקים ממשל צבאי, אבל לא בעזה, אלא בירושלים.
לא, עצרו שנייה, חבר'ה.
מה זה הממשלה לא מתפקדת? אבל היא הממשלה רעה ככל שתהיה.
אבל חבר'ה, זה ממש מקשיב מה שאני אומר לכם. בא הצבא, אמר לממשלה, סיימתי את המשימה, תנו לי משימה חדשה.
אומרים לו, תכבוש את הרצועה.
לא אמרו לו את זה.
לא, אם יגידו לו.
הם לא אמרו. מה זה אם? חבר'ה, אנחנו לא חיים באים.
לא, אם ההדלפה הזאת נכונה שהוא לא ייתן את ידו, אז הוא אומר, הוא לא יכבוש את הרצועה.
אתה מקשיב לעצמך, אריה?
אני מקשיב לעצמי לגמרי, ולא ברור לי מה מקור ההדלפה הזאת.
אז אני לא יודע מה מקור ההדלפה, אני לא חוקר
את זה. לא, אנחנו יודעים מה מקור ההדלפה, סביבתו של הרמטכ"ל זה הרמטכ"ל, או שניים שלושה מהאנשים שסביבו שמדברים בשמו, אנחנו יודעים מי מקור ההדלפה.
אני לא שמעתי את הדבר הזה. אני לא שמעתי את הדבר הזה, ולכן אני לא יכול להגיד מה שאני לא יודע. אבל אני כן יכול להגיד לכם שבצבא אומרים לי, חבר'ה, אנחנו סיימנו, אנחנו אומרים לדרג המדיני, תן לנו משימות, תגדיר לנו מה אתה רוצה שנעשה.
זה לגמרי לגיטימי. לא לגיטימי זה להדליף באופן מגמתי כדי למנוע מהממשלה לתת פקודות שעלולות למשל לסכן את החטופים.
לא, אני איתך, אבי, תקשיב.
אגב, זה לגיטימי. זה לגיטימי, מה זה? זה מלחמה. במלחמה מסכנים אנשים.
מסכנים אנשים, אבל חבר'ה,
חבר'ה, בדנקירק סיכנו איזה 20,000 איש כדי להציל 400,000. כן, זה לגיטימי. אבי, אבי, נגמר לנו הזמן.
אנחנו נעריך בשיחה הפעם הבאה, אנחנו מבטיחים. תודה
רבה.
אסף נבו, שני רומן, ערכו והפיקו אותנו, שקד וולפין אחראי על השידור, גיא רביב, עידן נאור, אליעזר בן יהודה בדיגיטל, קופמן, הללי ושרף איתנו, אחרינו, יותר נכון, בספורט.
תודה רבה, שי.
תודה.
ערב טוב.